אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום ענת שרוף.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור. איך את?
שאלה יפה. אני תמיד כאילו על מין, אני כל הזמן רואה את החיים כמו איזה מין גלגל. במיוחד אצלי יש לי תקופות שאני בהיי מטורף, ויש תקופות שזה ממש נמוך יכול
באמת?
להגיע.
באמת? כי מה שרואים זה רק את ההיי.
נכון.
בכוונה? יודעת, את עובדת על זה?
לא. דווקא לא, אני דווקא כן אוהבת להגיד לא, אני לא בתקופה טובה, ואם אנשים שואלים אותי, את מכירה את זה שאת רואה מישהו שלא ראית הרבה זמן, את שואלת אותו בבופה, מה העניינים, מה שלומך?
ואז הוא מפיל עליך.
ברור, אז אני זאת שמפילה עליך.
שמע, לא משהו.
כן, אני צריכה אנשים שיקשיבו לי מדי פעם, לא רק לעשות את הצד הזה של השמח בבלגן, אלא כן, שיקשיבו לי, ואין לי בעיה אגב, גם אם זה מישהו באמת במעלית, אנונימי לגמרי, זה הכי טוב. כי תראי, כל החברים שלי יודעים שכשאני באה ואומרת, אני בתקופה לא מי יודע מה, הם יודעים שאני לא מתכוונת, לא שאני לא מתכוונת, שזה יעבור. עכשיו, לפעמים אני רוצה באמת אוזן קשבת אמיתית, שזה מישהו שלא מכיר אותך, ולא הקשיב לך, ולא שמע אותך, והוא הכי נקי, ודווקא לשמוע כזה את המילה הטובה שלו.
קוראים לו פסיכולוג בדרך כלל, לא פסיכולוגית, לא?
נכון, וואו.
אז לא, אני מניחה שאם את רוצה מישהו זר
שתשלמי
לו, אבל ישקיע בהכשעה של הקשבה, זה...
את הרבה יותר מדויקת ממני, ואני בסוף שבוע האחרון הייתי בעניו, ואצל חברים, ונסעתי בכוונה רחוק כזה, באמת, אפרופו לעשות משהו לעצמך, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, כי אתה, דבר ראשון, הנסיעה הזאת, והערבה הזאת, והיציאה בעצם למקום של אנשים שבחרו לגור כל כך רחוק, ולאו דווקא בגלל ציונות, באמת, כי אנשים רוצים להיות במקום אחר ונקי מבחינתם, ורציתי להתחבר לזה. ואלה שגרתי אצלם, היינו בצימר, אז היא פסיכולוגית, והיא מקבלת אנשים רק מערבה. ואני כמובן נורא הצעקתי לה, זה לא יכול להיות. אנשים מערבה, מה הם צריכים לבוא לפסיכולוג? אתה הולך פה ברגל 10 דקות בשממה הזאת, ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא יודעת מה, וזהו, ואתה גמרת
אלא אימא. אלא כן השקט מטריף אותם.
כן, זה כנראה אלה שבאמת השקט מטריף אותם. כן, אני בודקת את זה מדי פעם, את העניין של הפסיכולוג.
אז עכשיו זו תקופה טובה, או יום טוב, או איך?
היום זה יום נהדר, כי אתמול בלילה הצלחתי לישון לבד,
שזה לא מובן מאליו מבחינתך, נכון? את לא ישנה לבד בגדול.
לא.
מאיזה גיל?
12, 13, הגיל הזה.
כשאבא שלך נפטר?
כן. עד אז הייתי ילדה מושבניקית, בת רביעית, מתוך 5 בנות. שאתה, כשאת נולדת, כמה לכם יש? 4?
5. לי, 2 לא, ביחד 7.
אין. זה הכי קסם. אז בת רביעית, להיוולד לזוג שכבר יש להם 3 בנות, זה, איך אני אסביר לך? זה, אוקיי, היא הגיעה, קדימה. זאת אומרת, נותנים לה קצת לגדול לבד. אז אותי השאירו בלול לבד, כשאמא שלי הלכה לסידורים היא הייתה חקלאית, או שהיא הייתה לוקחת שקי תערובת ללול, ופשוט נורא נורא סמכו עליי, ואני, באינטואיציה של הילדה שבי, הרגשתי שאני מסוגלת כנראה. ונשארתי לבד, 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 והייתי עצמאית ועשיתי הכל לבד. ואז הגיע באמת המפץ הזה של שאבא שלי נהרג.
הוא נהרג רק נגיד, אבא שלך בן ציון חלפון, חבר הכנסת, סגן שר החקלאות, מפאי, נהרג בתאונת דרכים, כאילו מאוד צעיר, 48, שזה באמת כלום.
נכון.
ואני מניחה שזו טראומה אדירה, שנגזרת כן. שלה, שאת לא יכולה לישון לבד, אחת הנגזרות שלה.
נכון, וזה בעקבות באמת איזה... חלום בלילה שחלמתי, התמונות שהיו אמורות להגיע ליום החודש שלו.
התמונות שלו.
שלו, כן, שהיו גדולות מאוד, פשוט הפסנו אותם אצלי בחדר. ובלילה, לא שלא רק ישנתי, אני כן ישנתי, אבל אני הייתי בטוחה שיש שם 2 אנשים שבאים ובודקים איזה תמונה לקחת. שהיום, את יודעת, במחשבה שלי אני מבינה של הילדה ההיא, שאני מבינה שהילדה הזאת, זה הכל על אבא שלי, שרוצים לקחת את אבא שלי. ומתוך הלילה הוא, אני עד היום לא נרדמת. תביני שיש אנשים עד היום בוונצואלה שמספרים, עינת שרוף ישנה אצלנו בבית, בחדר, במיטה, זה עד כדי כך. זאת אומרת, אני גם לא ישנה בחדר לבד, בבית זר. אני יכולה לעשות, תראה, סתם יש לי חברים בבוסטון, הם יודעים, כשאני מגיעה...
כאילו לא אור דלוק, לא דלת פתוחה, צריכה לא, מישהו בחדר.
צריכה מישהו. יפה, זה המישהו. כן, צריכה נוכחות של... עכשיו הנכדים שלי, שהם בני 7, 6, 4 ו-3.5, הם יודעים שסבתא לא כל כך אוהבת לישון לבד, ואז הם מציעים את עצמם. זה הגיע עד כדי כך שיובלי אמרה לי, סבתא, אני חושבת איך אני ארוויח כסף בחופש, וחשבתי לעצמי, יבוא לישון.
לישון איתה. היגאון כלכלי, זה חבל הזמן, זה סטארט-אפ.
סבתא שלה. תקני לי צעצוע.
כמה היית קרובה לאבא שלך?
מאיך שאני מתנהגת, היום, 41 שנה אחרי, הייתי כאילו מאוד קרובה. אבל לא, אני לא. אני הייתי, את יודעת, האחות שלי הגדולה, את יכולה להגיד שהייתה מאוד קרובה, כי היא הכירה אותו אחרי הרבה זמן, וגם החיות התאומות שלי. יותר שנים. ואני, לא. אני, יש לי מעט זיכרונות, ואני נוצרת אותם ברמה ש, את יודעת, כמו שיש קופסה כזאת של... נשים מבוגרות מבוגרות שהולכות לעולמן ומוצאים איזה קופסת תיבת הפתעות ורואים שם איזה תמונה ואיזה חתיכת בד, אז זה אצלי בתוך המוח. אני זוכרת שבשבת בבוקר הוא היה יוצא עם כוס יין, והוא היה כזה גבר מאוד מרשים, חתיך כזה, היה יוצא, את יודעת, עם, אחת אחרי השינה של יום שישי בערב, יוצא עם כוס יין לגרנולית, הייתה שם רחבה של גרנולית בגינה, ושם ברקע את פריד אל עטרה שר את רנילי שוויה שוויה.
תשירי כי אני לא...
רנילי שוויה שוויה, רנילי ווחד עיניה. שזה היה תקליט שהם הביאו משם, מטריפולי. אבל שנייה אחרי זה, הם היו, אמא שלי כמובן גם הייתה מצטרף, זה היה מין בוקר כזה של שבת, הם היו שמים את הצ'יזבטרון, שרים את כן, 12 טון, כן, 12 טון, בקרוב. זאת אומרת, היה כל הזמן... מין,
גם וגם.
כן, הייתה, הדרכים האלה נשקו. זאת אומרת, הבית הזה זה הבית של שני אנשים שעלו בגיל 10 מטריפולי, והביאו משם את כל המסורות, האוכל הטריפוליטאי, שאמא שלי, יודעת, מלבד זה שהיא הייתה חקלאית בכל רמה חבריה, היא גם, היה לה את הבגרות לגדל 4 בנות אז שהיינו שם, ו... להרים ביום שישי עד 7 בבוקר כבר את הרמת קוסקוס ומפרום וצ'רשי וכל האוכל והיא מוזיקה והיא עצמה הייתה שרה. היא הייתה שרה כל כך יפה שהחברי המושב שהיו הולכים לבית הכנסת היו אומרים למלכה אפשר להנמיך טיפה את הרדיו?
אז האהבה למוזיקה זה מהבית.
לגמרי.
כי כמעט אין ברירה, כי זה מה ששומעים כל הזמן.
כן.
מאז שאת זוכרת את עצמך יש מוזיקה בבית ואת רוצה לשיר?
אני חושבת שמוזיקה תמיד הייתה, כי הם היו, היינו נוסעים המון, בסוסיטה כזאת מאובקת, והיו המון קסטות של אריק איינשטיין ויפה ארקוני ושושנה דמרי, ואני חושבת שההכרה שלי בתור ילדה, שאני רוצה לעשות את זה, זה היה בגן, שהבנתי שכולם עסוקים עם עצמם, ואם אני רוצה את תשומת ליבם, אני צריכה לעמוד על קוביות עץ, ולהגיד להם, בואו תשאירו איתי. זה ממש, אני ממש זוכרת את זה, והגננת שלי, שכבר לא בחיים, אילנה דבש, היא פגשה אותי לפני המון שנים, אני הייתי באיזה רוע ויתה, והיא אמרה, ככה היא ממש זוכרת אותי, עולה, עורמת קוביות, עולה על הקוביות, ואומרת לכולם, אני רוצה שתשאירו איתי עכשיו, כאילו ילדה בת 4.5, זה מטורף.
שתכלס זה מה שאת עושה הרבה שנים אחר כך, אותו דבר, מכנסת את זה, ותעלו איתי, אני עולה, תעלו איתי, ותשאירו איתי. אבל... משהו קרה בין זה שאת עומדת ושר, אני מניחה שבטח הייתי ילדה של סולואים בבתי ספר, בתקסים וכאלה שר בבתי ספר?
כן, ברור, כל התקסים והכל.
אבל איפשהו בשרשרת, זה ניתק מתישהו מוקדם, אני לא יודעת, עם החתונה אולי, או עם הילדות שנולדו לך, שתי הבנות שלך, ואת מאפסנת את החלומות יחסית.
כן.
כמעט, כי החיים עצמם?
כן. כן, לגמרי. כי החיים עצמם, כי צריך להתפרנס... ולא צריך להיות מפונק, את זה אני יודעת מהמושב, את יודעת, מאימא שסחבה עסקי תערובת.
מה, לשיר זה לוקסוס?
לא, זה לא שזה לוקסוס. הלוקסוס היה, אם הייתי מחליטה שאני מתעקשת על לעשות אלבום ולהקליט שירים שלי. ובאיזשהו שלב אני מכירה דווקא את יאיר לפיד, שהוא כתב את אהובת הספן, ואת גרה בשנקין, הוא כתב אז המון שלגרים, וכל הזמן יאיר כותב לי, והוא כותב לי ונותן לי שירים נהדרים, אגב, שעד היום הם אצלי, ואני עושה החלטה שחוץ משיר אחד שהקלטנו, אני עושה החלטה שלא, יש פה שתי בנות שנולדו לי כשהייתי בת 20, ואין כסף, חד משמעי, אין, ואני אומרת לו, אני יעשה הכל ששתי הבנות האלה יהיה להם הכל ומעבר לזה.
רגע, את מתחתנת צעירה.
כן.
אני מניחה שיש גם אהבה גדולה.
כן.
אבל גם אולי כדי שאת יוצרת תא יציב משלך, אולי?
תראי.
בדיעבד?
מה שקורה...
כלומר, מתחתנת ויש בעל ויש בן זוג ויש שתי בנות, כלומר, זה נראה הסט המושלם.
תראי, המתחתנת הזה, זה עד היום חברות שלי מהתיכון, במקיף יהוד, הם היו בשוק. אני הייתי הראשונה שהתחתנה מכל השכבה.
ואת בטח לא היית אמורה להיות זו הראשונה,
יפה,
נכון?
יפה, בול. אני זאת שחתכה מהשיעורים, והתחצפה למורים, ועשתה מה שהיא רוצה. ובבחינת בגרות במתמטיקה, 3 יחידות, ביליתי בים. זאת אומרת, אף אחד לא ציפה הזאת שפה, החוצפנית הזאת, הזאת שאת באה ועושה מה שהיא רוצה עם המורים, כי באמת היה לי איזה כוח כזה, שפשוט עשיתי מה שרציתי. אבל אני באיזשהו שלב מכירה את ניר שרוף בצבא, ואני רואה אותו, ואני אומרת, בוא נעו, הוא זה שמתחתנים איתו. דבר ראשון, אני מתאהבת בו כמובן מאוד. הוא קיבוצניק, והוא באמת ארץ ישראל היפה עד היום. ואני זורמת אחרי מה שאני מרגישה, וכמו שלא עשיתי חשבון בכיתה י' א' י' ב', אז גם פה זה בא לידי ביטוי. אני פשוט עושה מה שאני רוצה, ואני מתחתנת. וכולם בשוק, באמת, כולם בהלם מוחלט, ושנים אחרי זה כל פעם הייתי פוגשת אותם בכל מיני צמתים, את החברה האלה, ועד היום, למה? למה? אז תסבירי למה. כי רציתי, וזהו. וכשאני לוקחת את זה, אגב, את האחריות הזאת של שתי הבנות, אני גם עושה החלטה, אני מבינה שאני נורא אוהבת, תמיד אהבתי לשיר, אבל זה מה שאני רוצה לעשות, כי כשאני רואה זמרות מופיעות ומתארחות בתוכנית של רבקה מיכאלי, אני מבינה שזה מה שאני רוצה. אבל אני מבינה שאני צריכה לעשות משהו אחר כדי להתפרנס.
אז בעצם לא שיר שירים מקוריים שלך זו הפשרה? חשבתי שזה, את יודעת, מפחד, אולי זה לא יצליח. הוצאת שיר אחד...
הדבר האמיתי. וכן, הוצאתי אפילו אולי עוד. אבל הדבר האמיתי זה שיר שהוצאתי. אני לא חושבת שזה פשרה. אני חושבת שזה סוג של החלטה, שזה מה שבא לי. כי אני מבינה שאני אוהבת חבר'ה.
כי אחרת לא תוכל להיות גם אימא.
כן.
וגם להתפרנס כמו שצריך. ולחיות את החיים באמת, בואי, בסוף החיים הם לא רק הזוהר והנצנצים וההופעות וזה, ואת זה צריך לשים בצד. אבל היום כבר יכולת לחזור לזה. היום כבר יכולת לעשות...
אז היום אני משחקת.
כן, תכף נגיע לזה. נכון. זאת אומרת, המשחק
לא,
הוא אומר, התוספת.
המשחק הוא עוד תוספת. ברגע שנרגעתי ואני מבינה שהכל בסדר, ואת יכולה לנשום ולהירגע, ועשיתי את זה, אז אני גם משחקת. אני שיחקתי כשהבנות הלכו לכיתה, כשהם היו בגן, התקבלתי לעלובי החיים, הראשון, ושיחקתי ונורא אהבתי את זה, אבל אחרי זה, כמובן, לא הלכתי ללמוד משחק, מי חשב על זה בכלל, הלכתי לעבוד, להופיע, והופעתי בכל הארץ, אין כמעט קיבוץ, אני חושבת שאין בן אדם שהופיע יותר ממני בכל מיני חורים, אתה יודע, קיבוץ שומרה, זה היה
קיבוץ... אני חושבת שבגלל שבעינייך זה לא חורים באמת.
לא, אני אומרת חורים...
כי מבחינתך להופיע בניו יורק, בתחושה.
בתחושה לצודקת.
בניו יורק, ופה בפאב למטה, ובבית קפה, אני לא אגיד איזה שם, אבל הכי פושט בעולם, אותו דבר. אותו קהל, אותם אנרגיות, אותה התלהבות, אני מרימה אתכם עכשיו.
נכון, אז את אומרת ואת צודקת. אני אומרת חורים כי אני גרתי בחור כזה, ואני אוהבת חורים. בקדש ברנח היינו הרבה שנים, ועד היום הדבר, תראי, דבר ראשון, אם תשליך אנשים מסביבי, מה התכונה שהכי מאפיינת אותי, יגדו לחריצות. אני רואה את החיים כמשימות. זאת אומרת, אני קמה בבוקר ואני אומרת, אוקיי, מה יש לי היום? עכשיו, אני לא רואה שום פסול, אבל חד משמעי. זאת אומרת, זה יכול להיות, אגב, בבית קפה מצדה, לא מזמן הייתי עם חברים ממיאמי, והגיע לידי קבוצה של איטלקיות, ישבו שם איזה 20 איטלקיות, שהם סיפרו שזה פעם ראשונה שהם בארץ. והם התחילו להגיד, הם היו נורא מוכזבות, הם היו זה, ופה לא התנהגו אליהם יפה, ופה. ואני מתחילה לשמוע את זה, ואני אומרת, לא יכול להיות שה-20 איטלקיות האלה תסות הלילה מפה לרומא,
והתנפו עלינו.
יחזרו עם הרגשה שפה לא כיף. לא, 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 לא. את לא מבינה. עכשיו, מישהו בכלל בשולחן אחר היה עם רמקול כזה ששרים, שמדברים בקייטנות, בנאומים, איך זה נקרא?
ספיקר,
מגפון כזה.
אז לקחת את המגפון והתחלת לשיר.
אני הולכת אליי, נותלה, אפשר את זה לדקה? עכשיו, אני שרה הרבה באיטלקית, כי ההורים טריפולי, איטליה וזה. אני מגיעה אליהן ואני אומרת להם, אני מבינה שהיה משהו לא כל כך טוב השבוע, אתם, אני רוצה שאתם תדעו שאין מקום כזה כמו ישראל, זה המקום, ואני מרימה אותן, אגב זה מצולם ומתועד, והם קמות ואני עושה להם שמח, והם צחקו וחייכנו והיה כיף וזה והתחבקנו וככה הם הלכו. זה מין דרך כזאת שלי, לא יודעת, לרצות את האחרים, אבל זה גם לרצות את עצמי גם בסופו של דבר.
מתי נהיית עינת שרוף של השירה בציבור שמרימה קהל על שולחנות? מתי? באיזה שלב
החיים שלך? היה לילה אחד שהוא... היו לי שני לילות היסטוריים מבחינת הקריירה. הלילה הראשון היה לילה ש... יאיר, הייתה לו עם הולדת.
יאיר לפיד.
לפיד, כן, הייתה לו עם הולדת. זה היה תחילת נובמבר, 5 בנובמבר לדעתי. Mm-hmm. והוא רוצה... ויצאתי איתו לבלות במקום שקראו לו גנקי. הוא אמר, בוא נלך, יש מקום, גנקי, גנקי, הוא לא זכר איך קוראים לזה. ושרה לשרון עושה שם שמח. ובוא נלך. והלכנו, כי תמיר לא רוצה לבוא, ולי, הם...
תמיר זה בן זוגך, תמיר הרפז.
כן, כן. שהוא היה אז מנהל המוזיקלי של התוכנית שלו. שתמיד הוא היה אומר, גבירותיי ורבותיי, תמיר והלהקה, שעד היום, אגב...
והלהקה של משפחה.
כן, אני אמרתי, אני הולכתי לישון עם תמיר והלהקה, שזה מדהים. זהו, ואז באותו לילה, יאיר ביקש, שאל אותה אם אני יכולה לשיר שיר שניים, כי הייתה לו יום הולדת, שרתי שם, ולפעמים דברים קורים מלמעלה, כי שבוע אחרי הייתה לה תוכנית טלוויזיה, והיא לא יכלה לבוא, וביקשו ממנו את העינת הזאת שהיא תבוא להחליף. ועברו 118 שנה.
וואו.
כן, וזה לילה אחד, והלילה גם היסטורי מאוד יותר אפילו, זה היה לילה שיוחנן צנגן, מנכ"ל רשת, התחיל לבוא לערב הזה עם עוד חבר'ה, עוד כל מיני חברים וזה, ואז נהיית מלחמת המפרץ, והוא מחליט לשדר את הערב שלי בשידור חי ביום שישי מ-11 בלילה. והערב הזה שהיה אמור להיות שעה, הופך להיות 3 שעות, ואז כל המדינה פשוט ראתה את זה, כי זה היה ברשת, אף אחד לא ראה כלום, והיית הרייטינג הכי מטורף שיש.
מי שמצטרף לנו עכשיו, נאמר שאנחנו משוחחים עם עינת שרוף, על החיים שלה עליה, ועל הקריירה שלה. אני חושבת שאחד הדברים שעשית לתחום הענק הזה, שנקרא שירה בציבור, הזכרת את שרה לשרון, אבל כמובן יש את יפי נצר, וגבי ברלין, וטובים ונפלאים. אבל מה שאת עשית, זה הרחבת מאוד את השירים והסגנונות שנכנסים בסק הגדול הזה שנקרא שירה בציבור, שזה באמת יכול להיות שושן פעם, אבל זה יכול להיות גם ריטה, וזה גם יכול להיות כוורת, וזה יכול להיות שושנה דמרי, וזה יכול להיות עומר אדם.
ברור, זה יכול להיות פני מלאך, שזה השיר שמבחינתי, או הלילה, לילה, לילה. אני כל הזמן אומרת, מה שאני חושבת שאני הבאתי לתוך הז'אנר הזה, זה 100 לילות, שאני גם עושה את זה, ואני מתה לשיר הזה, ליד הלילה, לילה. זאת אומרת, זה בסדר, בערב אחד, לשיר עם התנועה הזאת, של ההתנדנדות, כמו השבוע הופעתי ליד סג'רה, ליד אילניה, והיו חבר'ה מכפר תבור, וסג'רה, ומארבל, ואתה יודעת, זה היה על גדות הכינרת, מקום מהמם, והיו... כל הבלגן והמזרחי והשמח שאני עושה, ואז עולה, אני אומרת, יש פה, לא זוכרת, שאלתי לגבי מה יפים הלילות בכנען, מי בא לו לשיר איתי? עולה חקלאי, אבל את יודעת, כמו אלה של פעם, עם מכנסי 3/4 כחולות, וסנדלים כאלה אבות, והידיים שלו, את רואה, זה ידיים שהחזיקו כבשים בידיים, והוא נותן ביצוע למה יפים הלילות בכנען. ואמרתי, בוא נעזה החיבור שלי לתוך ה... כי אני אוהבת גם את זה וגם את זה. כי יש בי גם את זה.
אבל היו שנים שנתקלת ב... איך נגיד, קפוצי ישבן שאמרו, סליחה, עינת שרוף, היא תשאיר לנו מה יפים הלילות?
כן, ברור. תשמעי, יש עד היום...
עד היום?
לא, עד היום יש ביקורת. ככה אני רואה את זה, או אנשים שפחות אוהבים את זה, או אבל... פחות אוהבים מה, אותי. אבל... וזה בסדר, אני זוכרת ש... תראי, ההחלטה לעשות את זה, זו החלטה לגמרי שלי ושל תמיר אגב, שתמיר גדל בקיבוץ מרחביה, ואח של תמיר זה אורי הרפז מפרברים, ואח התאום של אורי זה זוהר הרפז, שהוא המכוון של הפסנתרים בפילרמונית. זאת אומרת, זה אנשים ששמעו מוזיקה קלאסית, בעיקר, והרבה מוזיקה ברזילאית. ואז תמיר מביא את המופרעת הזאת, גם, את יודעת, אחת שהכל בלגן והכל זה לבית, ואת יודעת, ואני הייתי בטוחה שתמיר ירצה כל הזמן שאני אשיר את השירים השקטים האלה, כי כשהוא נכנס לתוך החיים שלי, ובאיזשהו שלב גם לתוך החיים המקצועיים, הוא בטוח, הוא ראה מה שאני עושה, ואני עשיתי רק היו לילות וכאלה בהתחלה. ואז יום אחד הוא יוצא איתי להופעה, ואני עושה שבח ירושלים, זה היה לפני המון שנים, והוא אומר לי, תקשיבי, הפיק של הערב הזה, עכשיו הוא בתור מנהל אמנותי של יאיר שנים של התוכניות, היה לו את זה, יש לו את זה. זה אומר לי, את יודעת שהרגע של הפיק בערב הזה היה כשעשית שבחי, כל הקהל היה על הרגליים, ואת אלופה בזה, וזה מה שאת צריכה לעשות. ובעצם בלילה הוא, שהוא מחליט, והוא מחדד לי את התמונה, אני מתחילה לעשות גם את הבלגן הזה.
אז בעצם לך, היה... גם לך עצמך לא היה ברור מלכתחילה שאת צריכה לעשות הכל בז'אנר. כלומר, גם את בהתחלה חשבת על השטנץ, של... כן.
אני חושבת שבהתחלה רציתי, סיימתי את עלובי החיים, ושרתי מעולה, כי לפני 30 וכמה זה היה, 5 שנה, כשרק התחלתי, אז הייתי מצו סופרן, ועוד לא הייתי, כמעט לא עבדתי הרבה בתוך זה, והייתי בטוחה שזה מה שאני הולכת להיות, זה מרת אילנית כזה. והשנים, והפרנסה, והרצון לעשות פרנסה, ואז אחרי זה, באיזשהו שלב, ההיכרות עם תמיר, הביא אותי להבין ש... הדבר הטוב שלי זה לא הקטע של השירה דווקא, אלא יותר האינטרטיימנט. כי אני עולה לבמה, אני לא עומדת שרה והולכת. אני מצחיקה את הקהל ואני מרימה אותו, ואני מדברת איתו, ואני מטרידה אותו, אפשר להגיד. אני כמעט לא נותנת לאף אחד.
אני נושבת בשקט וידיים שלובות. כמה שירים את יודעת בעל פה?
וואי, אלפים.
אלפים?
כן, ואם אני לא מוצאת שיר שאני לא יודעת, אני ממש באלה מזה, זאת אומרת, אפשר להתקיל אותי פה ושם.
כן? חכה
כן,
שנייה.
כן, תתקילי אותי, נו.
בואי נראה, הנה. אומרים ישנה ארץ?
כן, אומרים ישנה ארץ, ארץ שחורת שמש. היה אותה ארץ, איפה אותה שמש. אומרים ישנה ארץ, עמודי השבעה, שבעה כוכבי לכת, צצים על כל
טוב,
גבעה.
טוב, טוב, יאללה. אנו נהיה הראשונים?
אנו נהיה הראשונים. כך אמרנו אך אלך. אנו נהיה הראשונים. עליתי לסולם שלי. כך אמרנו אך אלך, אך אלך, אנו נהיה בין הבונים, נטה מיתר נתנה.
אגדה דשא?
יש ערמה של חבר'ה על הדשא.
אוף, את יודעת?
אני דברים כאלה מחבר. ואני, אוי, זה שיר. את יודעת מה, השיר הזה מזכיר לי את הנשיקה הראשונה שלי, את נורמלית. כל מילה פה היא...
אבל לא עם ניר שרוף, אני מניחה, אפילו שתחתן בגיל 20 הרבה קודם.
לא, 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 זה במושב ליד.
אוקיי, עוד אחד אני עושה לך. באביב אתה שוב יחזרה.
על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם, רוח סתיו על זהב הכל פזרה, שוב נמתין לשמש נחכה ונצפה ש... אבי קורן, איך אפשר לא לדעת שיר כזה?
לא, אז את באמת יודעת, את יושבת ולומדת?
לא, נראה לך, ממש לא.
אז מה, מרוב שאת שרה את השירים האלה ו...
לא, אני פשוט יכולה לנסוע, את יודעת, לפעמים תמיר צוחק, כי הוא רוצה לפעמים שאני אלמד איזה שיר מזרחי שעכשיו נורא להיט, הוא אומר לי תלמדי אותו. אז אני אומרת לו, עכשיו יש לנו בבית אולפן וחדר סטודיו כזה לעבודה שלו, ויש חדר שלי, ואני בשנים האחרונות גם מציירת והכל. אז אני אומרת לו, תשים אותו, אני אצייר, וברקע אני אשמע. אני לא מסוגלת, יש לי הפרעת קשב בדבר הזה, לשבת, ללמוד וזה, זה צריך לצאת לי טבעי ומתוך אהבה.
ואת לא מפחדת לשכוח את המילים שתהי כמונו בקהל, נה, 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 נה.
כן.
לא, בואי.
זה כמעט לא... נכון, צודקת.
עם הגיל, כאילו גם...
נכון. אגב, לדעתי זה מה שמשאיר אותי נורא חיונית. גם ההופעות וגם זה שאני יודעת שבראש שלי, אני גם חייבת ללמוד לדעת המון שירים, כי הרבה פעמים מתקילים אותי. אני מופיעה...
תשירי! לי... כזה?
כן. מישהו יכול לעלות, אני מופיעה הרי לכל סוגי הקהלים, אז אני יכולה להופיע לחברת הייטק, שהמנכ״ל לא פחות ולא יותר עולה, והוא אומר, השיר שאני אוהב זה... ואז הוא אומר שם של שיר, שאני אומרת, מאיפה הוא הביא עכשיו את השיר הזה? למה? למה הוא אוהב דווקא את זה? אבל דבר ראשון, יש לי את תמיר והלהקה שעוזרים לי. הוא בכלל אלוף אלופים. ואני בדרך כלל יודעת.
ביקשנו ממך לבחור שיר, ובחרת...
פנס בודד.
למה אותו?
כי זה הכל. זה ההתחלה, זה ה... את יודעת, זה הכמיהה של הוריי, שם, אי שם בטריפולי, שבלוב, להגיע לארץ ישראל... כי סיפרה לאמא שלי פעם שכשהם היו שם והמדריכים את תנועות הנוער היו מגיעים אליהם, היו אומרים להם, בארץ ישראל יש ריח של תפוז. אז עד היום שאני נוסעת בכביש 6 ואני מופיעה המון ונוסעת וחורשת הארץ, אני נזכרת במשפט הזה, וגם אם לפעמים יש דברים שאני לא אוהבת פה, אני נזכרת בריח של התפוז. ופנס בודד זה הרגע הזה שהם כבר פה והם כבר ישראלים, והם ילדו, עשו משפחה ישראלית, וזה על הרגע הזה, במושב חצב, שכשאני הכי ישראלית, את יודעת מה? אני אגיד לך למה אני אוהבת את פנס בודד, כי זה הרגע לפני שאבא שלי נהרג. זה הרגע הטוב הזה, הטהור, שחשבתי שהכל, הכל, הכל מושלם. אחרי זה הבנתי שלא.
בואי נשמע.
שיר על איך הכל התחיל. היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא העיר את ילדותנו הקטנה, והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים בהם, כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנה, היה קולה של אמא רץ בתחנונה, הביתה בו לארוחה כבר מאוחה, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום אחר. ואתם עוד לא הולכים לישון, רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט, לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוני אז לא אילו. היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והל לידו גדר ושער וגינה, ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם, וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה, רק ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה, אמרה סליחה יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום אחר. תשאירו איתנו. רק עוד רגע רינה, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט, לא הספקנו לדבר מעט אפילו, אבל תחנוני אז לא אילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים כמו היום, ואור אחר עכשיו מאיר את השיכונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים, וכשפספוס נשען בחוץ על אופנה, והחצר כולם לאה בשריקותה, אני יוצא למרפסת וקורא שמע ילד לך הביתה או אני יורד. תשאירו איתנו. רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט, לא נורא שחק קצת, צעק אבל מעט, רק רציתי להפחיד אותו כאילו, אבל לא ירדתי אפילו. היו היה פנס בודד.
תראי, זה לא טלוויזיה, אז אני אגיד שבחית, בזמן שאת שומעת את עצמך שרה.
לא, אני... הקשבתי לזה פשוט.
למשמעות. את אוהבת לשמוע את עצמך שרה?
האמת שאני
כל כך עסוקה,
לא, לא זה, אני כל כך עסוקה בלעשות שלפעמים אני לא עוצרת, אז עצרתי פשוט.
ומה שמעת?
אני חושבת ששמעתי את ה... ראיתי את הילדה היא, ופתאום הבנתי כמה זה חשוב. סתם, אני מסתכלת על הנכדים שלי, ואני אומרת, יואו, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה יהיה הזיכרונות שהם ילכו איתם. כי תראי כמה... כמה אצלי זה משמעותי. את יודעת, אתה... בסוף זה הכל רגעים, זה... אני פשוט שמעתי את השיר וממש היה לי את כל התמונה. המאושרת של בית, של אבא שחוזר מעבודה, של ארוחת ערב, הדברים הכי טריוויאליים, שבסוף הם יכולים ברגע כאילו להיקטע.
אני חושבת שזה הייחוד שלך, שאת עם רגליים על הקרקע ויודעת מה חשוב ולא מתפתה.
נכון.
אחרי...
נכון. תמיד שואלים אותי, יו, זה לא עשה לך, את יודעת, זה מצחיקה אותי השאלה שאומרים לי, יו, זה לא, יו, עינת, ואני, את יודעת, נגברת תופעה, אני עם האנשים, אני אף פעם כמעט לא הולכת, לא נכנסת לאוטו ויוצאת בסערה, כי בסוף אני יודעת שאני זקוקה להם, כמו שהם זקוקים לי, לשמחה הזאת. כי גם לי יש, את יודעת, חור שחור בלב, שכנראה זה מה שמרגיע אותו, מתקן אותו, מרפא אותו. אז זה שאני עושה שמח להם, ואני אומרת להם, קומו, החיים קצרים. כי אני יודעת את זה.
כי זה נתן לך את הפרופורציות. אני רוצה להוסיף לחיים שלך את העובדה שבריאותית,
נכון.
גילית, לא לפני הרבה זמן, שיש לך גוש
נכון.
בשד, והלכת וטיפלת, ואני מניחה שזה פחד מוות.
נכון.
כי יש ילדות ויש נכדים ויש בן זוג.
נכון.
ויש אותך.
ויש, הדיאלוג הכי חזק שהיה לי זה היה עם אבא שלי, באותו יום שאמרו לי את זה.
למה אני?
לא, בכלל לא, אין לי בכלל את הלמה אני. זאת אומרת, אני מעטיפה שזה יהיה אני מאשר... אנשים שקרובים אליי, אני לא שואלת למה אני.
אז מה קלה לדיר?
לא, למה, מה, גם אני כל כך מהר? כאילו, זה מה שחשבתי, כמוהו. הוא זה שיש לי בתמונה ש... תשעת, היה בסיאו כשהוא הלך, והוא הלך ברגע. אני, כן, זה טלטל אותי, אבל עינת שרוף הגיעה והרימה אותי, תשעת.
כי באותו ערב עלית להופיע, כאילו כלום.
כן, לא של כאילו כלום, זה היה...
לא, מבחינת הקהל, כאילו כלום.
כן. אני הייתי אצל פרופסור פאפה, והוא אמר, יש לך גוש של 3 מילימטר, והוא סרטני, והוא גוש ממאיר. וחייבים להוציא אותו בימים הקרובים. אתה יודע, זה מפחיד.
מאוד.
ואז משם נסענו, זה היה ברמת החייל באסותא, ואתה יודע, הייתי עם בגדי הופעה. ונסענו לים המלח, ועשינו הופעה לבד עובדים, ואני זוכר את הרגע שכולם יושבים, כל הקהל מחכה, ואני באוטו לבדי, מתאפרת, תביני, ואז מגיע זה מהאירוע, והוא דופק לי על הזכוכית. עכשיו, הדפיקה שלו, זה נראה לי כאילו זה, את יודעת, כמו שיש בטון שרוצים לשבור משהו, כאילו הוא הולך לשבור לי את הזכוכית. ואז אני פותחת, והוא אומר, עינת, אנחנו מוכנים. ואני אומרת, אני באה. והרגע הזה שאני יוצאת מהאוטו, זה כמו, כאילו יש לי ברגל אחת טונה. שאני יוצאת, ועוד רגל. ואני הולכת לכיוון הבמה, ועולה את המדרגות, ועולה את הקהל, ואז... אבל בשנייה שהייתי על הבמה, זהו, זה נגמר.
אבל מחשבות כמו אולי זאת הפעם האחרונה שאני מופיעה ככה?
לא פעם אחרונה, מחשבות שאיזה כיף לכם, שאין לכם, זה היה.
באמת.
וגם עליי, יו, מה, זהו? אני יודעת שזה יהיה זהו, אגב. אני לגמרי חיה את ה... בגלל זה אני עושה המון
מה
דברים.
מה זאת אומרת, אני יודעת שזה יהיה זהו?
אני חיה הרבה פעמים בתחושה שאני יודעת...
לא, אבל מה, כולם בסוף ימותו. זה כן. זהו? כזה זהו. זהו. כן. לא, כי את...
לא,
את,
ברור.
כי נותחת ואת בסדר,
כן,
ואת
תודה
זה,
לאל.
לא.
אני גם נותחתי והוציאו את הגוש ועשו הקרנה אחת והכל בסדר. אבל זה הקצין את מה שהיה קודם, שאני יודעת שהחיים קצרים. ולהפך, אגב, אחרי זה גרם לי...
לטרוף?
כן, לעוף. כאילו, אני באה להופעות, דבר ראשון, אני הכי מאושרת שאני חיה... אני לוקחת כדורים מאז, ואני עושה את זה באהבה גדולה, ואני פשוט עוד יותר מעריכה את החיים. אני יודעת שאני פה, ויום אחד זה ייגמר. אז בגלל זה התחושה הזאת, שאם אני עולה עכשיו למונית איתכם, בדרך עשיתי לו, אתה יודע, שמח, כי סיפר לי שהוא הולך להתגרש, אני הגמונית. אז אמרתי, אוקיי, אז זה השליחות שלי, תלכי איתה עד הרגע האחרון.
אז עשית לו שמח במונית?
כן, סיפר לי שהם הולכים להתגרש.
מה שרת? מה שרת לו?
האמת שכמעט הייתה התייעצות על הרפרטואר, והייתי בטוחה שהוא ירצה משהו מזרחי, שמח, שירים אותו.
באמת לקח המון זמן להגיע.
אז הנה, בבקשה.
לא חשבתי שזה הפקקים, אוקיי.
אז הוא אמר שהוא נורא אוהב את היום, היום הזה ממש. וזה שרתי לו.
איזה יופי.
נכון.
אני חושבת שאת גם שחקנית נהדרת. ראיתי אותך
כפולים.
3 פעמים. גם בכפולים, אבל ראיתי אותך גם אמא של ויקי.
יפה.
וגם
של
כן, באיסמה חתני, מרגלית.
נכון.
וחשבתי, למרות שזה כאילו נורא שונה, שאם יש דבר שמאפיין את הדמויות שלך, ואני חושבת שגם בחיים אותך, זה ש... כי ככה בא לי, וככה יהיה. ולא אתה, ולא את, ולא אף אחד אחר יגידו לי איך. והדמויות הן נורא חזקות מהבחינה הזו.
נכון. ההתחלה הייתה בעבודים באסיה, עם צחי גרד, עשיתי תפקיד ראשי. הבמאי, שהוא במאי מאוד נחשב, יובל שפרמן, הוא ראה אותי כנראה באיזו תוכנית לילית, וקרא לי למאצ'ינג, שזה מדהים. זה לא אודישן, מאצ'ינג זה כבר שלב ב'.
כבר אחרי, כן.
והוא אמר, הוא רצה שאני אעשה משפט אחד, כשאני אומרת אותו לצחי גרד. וכשאמרתי אותו, לא כך, זה היה לפני איזה 7 שנים, אז הוא אמר, אוקיי, זה זה. ומשם כבר באמת, כן, אז זה הדמות.
ולא פחד אלוהים?
בכלל לא. לא מבינה כמה זה המפלט שלי. אני עכשיו איסמה חתני הופך להיות סדרה בקשת. וכל ספטמר, אוקטובר, אנחנו נהיה בחזרות וצילומים. הייתי אמורה להיות בטור בארצות הברית, טור הכי שווה, הכי מדהים, כל המדינות הכי זה, ואני ויתרתי על הטור, ואני הולכת לעשות את זה, ואני רק מחכה לקבל כבר את התסריט ולהתחיל ללמוד.
מה נותן לך משחק שלא נותנת השירה והאופות?
זה לא מעייף אותי. יכולים להגיד לי לעשות את אותו דבר 200 פעם.
בגלל שזה טרי יחסית?
גם בגלל שזה טרי, גם בגלל שזה משהו אחר, גם בגלל שאתה נכנס לעצמך, לא יעזור כלום. שחקנים, את יודעת, אני לא למדתי משחק. אני הכי מכבדת את אלה שלמדו, ולפעמים אני, את יודעת, אני מסתכלת עליהם בירת קודש, כי הם הרבה פעמים שהבמאי, עכשיו, השבוע הצטלמתי לסדרת נוער, וראיתי כל השחקנים...
איזו סדרה?
למורביט.
Okay, משהו.
זה סדרה נהדרת שהולכת להיות מהחודש הבא. גם שיחקתי באובוי, נכון. בתור מג'דרה. אז אני באה, את יודעת, אני לומד את השורות שלי, ואני באה ובטבעיות זורמת. הם באים כי, וברגע שהוא אומר להם משהו, את רואה שהם יותר מנתחים את זה, כי הם למדו ניסן נתיב ובית צבי, ויש להם את הארסנל שלהם.
אז מתוך מה את עובדת?
לגמרי...
מה, אינטואיציות?
כן, אינטואיציה אצלי זה בכלל דבר שהביא לי המון מזל בחיים. גרם לי ל... כן, זה שאני סומכת על עצמי. זה יכול לקרות, אגב, שבפעם הראשונה זה לא יקרה. למשל, הבמאי פה של הסדרת נוער, הייתי צריכה ללמוד את כל החומרים, והייתי אחרי הקלעים, והיה בלגן, היה חגיגה, שמח, ההוא הגיע וזה הגיע, ואני נורא אוהבת. בכלל שכחתי לגמרי שעוד דקה אנחנו מצלמים, ואני צריכה ללמוד את השורות האלה. ואז קוראים לי. עכשיו אני אומרת, לא יכול להיות, אני לא למדתי את זה. עכשיו, הדבר הכי לא נעים ולא למדתי, זה שאתה מעכב את שאר השחקנים. אז רשמתי לי את זה באותיות גדולות, ופשוט, עד זה שאני זוכרת שירים, זה עזר לי. התחלתי פשוט לפזם את זה, במסדרון, תוך כדי הליכה לעבר הסט.
את הטקסט.
ואני מפזם את זה, מפזם את זה. ואז אני מגיעה, ואז פעם ראשונה עשיתי את זה, הוא אמר לי, תקשיבי, אני רוצה, ונתן לי כמה הוראות כאלה קטנות, לתוך האוזן. והיה לי את זה. והוא אמר לי אחרי זה, הוא אמר לי, תקשיבי, יש לך את זה, וזה נורא משמח אותי. אני רוצה להיות שחקנית גם בתיאטרון.
באמת? את עכשיו שולחת לחווך לפני המים?
לא, כבר שלחתי. כולם בבימה ובקאמרי יודעים שאם יהיה תפקיד שמתאים לי, אז יקריאו לי. וגם אם אני אפסיד הופעות, אני רוצה לעשות משהו מעניין.
אבל... תגידי, יש לך שתי בנות, אחת רופאה, נכון?
רופאת ילדים בתל השומר, במיון נמרץ ילדים, שלא נדע.
ואחת עורכת דין?
לא, היא למדה משפטים וראיית חשבון באוניברסיטת תל אביב, ואז היא עשתה תואר שני ביזנס בוורטון בפילדלפיה.
זה נשמע לי מרשים, אני כמובן
כן,
לא...
כן, גם אני לא.
אבל זה נשמע לי מרשים.
כשהיא אמרה וורטון, אני שמעתי וולטון. ואז איזה חבר שלנו, כזה איש עסקים נורא נורא מצליח, הוא אמר לי, איפה היא הולכת ללמוד? אמרתי, וולטון. ואז הוא אמר, אוקיי, וולטון. והוא, אחרי זה כמה זמן הוא ראה אותה, והיא אמרה לו שזה וורטון, שזה נורא נחשב, זה האוניברסיטה הכי טובה לביזנס. הוא בא אליי, הוא חונק אותי, הוא אומר לי, לא, לא, אני פשוט, איי, אני לא מאמין שאת לא יודעת להגיד את השם שלה. שמעתי בחצי אוזן. היא עובדת במייקרוסופט, בקרן השקעות.
למה אני שואלת? כי אני תוהה, אני לא יודעת, אולי זה גם מתחום ספת הפסיכולוג.
לא,
עם חלק מהעניין הזה של גם לשחק. וגם לצייר, כי כאילו משחק מצריך יותר עומק או משהו אחר, שכאילו להרים קהל בשירה בציבור פחות. אני לא בטוחה שזה נכון, אבל כאילו
לא,
יותר.
לא, אני מסכימה איתך.
ואת, כאילו, גם כדי שלך, כאילו, את, כאילו, אני לא רק בכפיים ועל השולחן, אני יודעת גם לשחק, ואני אפילו זוכה לשבחים.
התשובה היא חיובית.
כן?
כן. כן, כי יש, תראי, יש לי שתי בנות, שהן בנות 36 עכשיו, שאחד מהזיכרונות הילדות שלהם זה האימא שלהם, שהיא נורא ילדה, תחשבי, הם היו, הלכו לכיתה א', אני הייתי בת 26, והן אומרות לי, תנמיכי, כי הן לומדות. הן היו אומרות לי, אפשר להנמיך? אנחנו לומדות. ואם תשאלי אותם, הם יגידו לו, עכשיו, בחיים לא היה לי את המשפט, לכי תעשי שיעורים, כי אני עצמי לא עשיתי שיעורים. אני עצמי הייתי, תכף עוד זכרתי את התיכון שלי.
אז איך הם יצאו ככה?
אז את יודעת, מקורבים אומרים שכנראה זאת דרך החינוך, לא להגיד תעשו שיעורים, ולזרום, ולאהוב. הן מאוד חרוצות כמוני. כן, יש משהו במה שאמרת, שרציתי גם להראות להם קצת, שאני אוהבת שהן מתגאות בי.
אבל מה, הן קצת התפתחו קודם?
לא, התפתחו לא, כי מה שאני עשיתי...
אני לא רגילים יותר צעירים.
כן. תראי, בהתחלה הם לא היו באות להופעות.
זה לא מקצוע סטנדרטי.
נכון. זה לא רק זה. תחשבי שירדן הולכת להתחתן, וההורים של החתן באים לערב שלי בגנקי, ולא יודעים מה אני עושה. ופתאום הם רואים את האימא של הקלה על שולחן, עם גופייה שחורה, ויאללה בלגן. וכאילו, אז אחרי זה אמרתי, האם אני צריכה להתנצל? אז תוך 5 דקות, אגב, הם היו על השולחן גם כן, והבינו שזה דבר נהדר שקרה להם. כן, יש בי, תראי, יש בי את העומק, אני אגיד לך למה. אני גומרת הופעות של הכי בלגן ושמח, ואני באה הביתה וקוראת חיים גורי ונתן זך, ואני מעריצה ענקית של תרצה אתר. והשבוע, אגב, ציירתי עבודה, אני עושה קולאז'ים ומציירת. עשיתי עבודה על אלתרמן ורחל מרקוס, אשתו, ועל תרצה אתר, ונתן סלור בא וקיבל איזה מתנה.
הבן של תרצה אתר.
כן. אז יש בי את הדבר הזה, כן, אני מתחברת למילים, ואני יודעת את החשיבות של המילים. אבל אני יודעת גם שהמילים הפשוטות הם אלה בסוף שהן מרימות. אז יש לי את זה ואת זה.
תגידי, אם אני אשאל אותך, הזכרת את יאיר לפיד כמה פעמים בתוכנית, ואני תוהה אם, ואבא שלך היה פוליטיקאי, וגם את רואה את עצמך מתישהו בז'אנר הזה של הפוליטיקה? כי לדבר את יודעת, אני מניחה שלך למסת דעות מוצקות משלך, את רואה את עצמך שם?
פעם שאלו אותי את זה, אז אני מיד אמרתי כן. היום אני פחות אומרת כן, אבל אני יודעת, כמו שאני מכירה את עצמי מה שנקרא, שזה יכול לקרות. אם תהיה סיבה אחת שאני אלך לפוליטיקה, זה לעזור לחקלאים. לעזור לחקלאים. אני חושבת שהחקלאות בארץ היא במצב הכי...
לא, אבל לא בגלל שהחקלאות זה מאז,
כן,
נכון?
כן, אבא שלי היה סגן שר חקלאות, והוא היה מצוין במה שהוא עשה. חיים גבתי אז היה שר החקלאות, הוא היה מקיבוץ יפת, והחקלאות הייתה במצב מעולה, אני חושבת שפשוט, אתה יודעת, זה זורם לי בדם, אין לי מושג למה. והשבוע שהייתי בעניה ושמעתי את החקלאים שמדברים על מכסות, וכמה בעצם, אתה יודעת, לא, הממשלה מבחינתם לא עושה, לא מתפקדת טוב, ונסעתי למטולה וישבתי שם עם מגדלי התפוחים, שכיתרו לי וסיפרו לי שמייבים תפוחים מטורקיה, שמעתי את זה והייתי באלם. אז אני אומרת, לפעמים יש בי את הרגע הזה שאני אומרת, אוקיי, אני אעשה את מה שאני עושה, וזה כבר קרה, את יודעת, בהיסטוריה הכללית יש המון זמרים ואמנים שבאיזשהו שלב...
בוודאי.
יש.
בוודאי, כן.
כן,
בוודאי.
יש המון, גם ביוון וגם באיטליה וגם בברזיל. ויכול להיות שאני אגיד, אוקיי, עד לפה עכשיו עשיתי לביתי, ומעכשיו אני הולכת לעבוד קשה בשביל אנשים מסוימים.
הוא לא הציע לך להצטרף?
יאיר, לא.
כן, לא?
לא. יאיר, אנחנו הרבה פעמים, הרבה עושים את זה מין, את יודעת, יושבים ומדברים על מה היה ומה יהיה, ועל, מבחינת הפוליטיקה, ואני הרבה פעמים הוא שומע, מבחינתו הוא שומע אותי, אז הוא שומע מה קורה בחוץ. כי את יודעת, אני מסתובבת, ואנשים יודעים שאני חברה שלו, ואומרים לי, תגידי
לו ש...
כן. תגידי לו, או לא חבל שיעשה זה, תגידי לי הרש הזה. או למשל על החיבור בכחול לבן, שלא יתחבר אליה, בשביל מה הוא צריך את זה וזה. או באותו שנייה, זר ארץ ישראל, באותו ערב אמרו לי, חלק בעד החיבור וחלק נגד החיבור, ולכולם היו דעות מוצקות. אבל את יודעת, אני מקשיבה, אני מאוד נהנית ושמחה בשבילו, ומחזיקה לו אצבעות, אבל כרגע אני לא בתוך זה.
תכלס את כמעט כל קמפיין שהוא מנהל מככבת.
עם התמונה.
עם התמונה של ראשות תמון בחזה שלך.
כן. התמונה הזאת יש לה הסבר מאוד פשוט.
קדימה.
זה היה בבריסרי. זה היה בבוקר.
בוא נגיד, ברסרי, תל אביב, אוקיי. ישבתם בברסרי, אכלתם ארוחת בוקר.
לא, ממש לא. יאיר היה לו את התוכנית טלוויזיה ברשת, שמאוד הצליחה. ולנו היה, בגלל שתמיר היה איתו, היה לנו מסורת. הם היו גומרים את התוכנית, לי ואני היינו מצטרפות לבריסרי, לארוחת לילה כזאת. לא היינו אוכלות כמעט כל היום, כי זו הייתה הארוחה הגדולה שלנו. מבחינתנו חיינו בלילה את התקופה הזאת. ואז לי באותו יום הייתה יום הולדת, וזה היה עוד יותר שמח, וכולם באו, וישבנו באיזה קצה אחד של הבריסרי, וכל החבר'ה הגיעו, והיה נורא שמח, ושתינו וצחקנו. והדבר הזה שהוא עושה עם הראש, הוא פשוט צחק, כזה, כזה שמישהו צוחק.
נו, די, ענת, מה, בחייך.
גאולה, אני פה...
צוחק עם הראש.
לא, מה זה, זה, הוא לא, את יודעת, כאילו, זה לא היה שם שום דבר אינטימי, זה בטוח.
ממש לא. צחיקה.
אנחנו חברים נורא טובים.
לא, אני בטוחה שאתם חברים נורא טובים, וברור לי שזה בראש טוב וזה, אבל התמונה הזו, כל פעם כש...
נכון.
רוצים להכניס לו ולהראות לו שהוא, כשהוא מטיף לאחרים, בוא נשחזר שוב את התמונה שלך בחזה של עינת שרוף, היא נשלפת. לדעתי גם בחודשיים הקרובים אנחנו נראה את זה.
כן,
שוב.
אז כשהוציאו אותה פעם ראשונה, עניתי בהלם, באמת. ובאנו אליהם, יום שישי בערב.
קלטת את הפוטנציאל המזיק שלה?
ברור.
אוקיי.
כי את יודעת, בסך הכל שאתה פוליטיקאי והולך לפוליטיקה, אתה רוצה להיות, לראות תמים צנוע ויפה תואר. ואחים, את יודעת, אתה לא רוצה שזה מה שיזכרו ממך. אבל אני באותו יום שישי, שזה באותו יום, יום קודם, זה הראו את זה פעם ראשונה, אז נכנסתי לכזה, כאילו, מה הולך? בוא, אני הולכת לקבל פה על הראש, כאילו. ואז הוא מסתכל, אומר לי, בוא, איזה תמונה יפה ששנה. כאילו, הוא לגמרי הביא את זה למקום, והכי אמיתי, תראי, פה, אליי הוא לא צריך הרי לבוא ולהתכסות, זה הכל פתוח. ובאמת הוא צחק על זה, ואני צחקתי על זה, וזהו.
אז אמרנו שאת אולי תהי בפוליטיקה.
אולי.
אולי, ולא בהכרח בכחול לבן, אם יישאר כחול לבן ועוד כמה שנים. ואת ממשיכה להתפתח בשני קודים, ואת גם מציירת, נכון?
נכון. 5 שנים כבר. קיבלתי מתנה ליום הולדת, קנבס וצבעי אקריליק, עם חברה, וזה הייתי בת 49, אני חושבת. זה יותר מ5 שנים אפילו. ולא הבנתי למה. וכשכולם הלכו, אני כל שנה עושה מסיבה שכולם מחכים אליה. כי זה מסיבה עם המון הפתעות, נגנים ושמח ובלגן. עד גיל 50 עשיתי את זה, והיא הביאה לי את זה בגיל 49, וכשהיא הלכה, ופתחתי את הנייר וראיתי את הקנבס, וכל הבית היה בלגן וברדק, ובכלל לא ידעתי אם נהניתי או לא, מה היה. וזהו, וציירתי. ואז התחלתי לנסוע לחנות שקוראים לה קנבס ביפו. אם אני עושה משהו זה עד הסוף. וקניתי לי כאן ציור, כי אמרתי, אוקיי, צייר צריך כאן ציור. תביני, קניתי כאן ציור של ציירים, כזה, הגדול, וכיסא לציור.
כיוון גבוה.
ונהיה לי, עשיתי ארון, ארון זכוכית שקוף, שכל הצבעים שלי שם, ולפני חודש נפתחה תערוכה שלי.
מה את מציירת?
אני עושה הרבה קולאז'ים, ואני מציירת גם אבסטרקט, גם, קודם כל אני מציירת בשמן, באקריליק, כמו שאני עושה ערב שיש בו הכל, אז מבחינתי על העבודה, בעבודה יש הכל. מה שבא לי אני עושה. ולפעמים זה מצליח.
למה לפעמים?
העבודות נמכרו, אגב. כל התערוכה נמכרה.
וואו.
שזה מדהים. כן, ממש. זה היה מוזר מאוד להיות בתערוכה. אני ערב שלם...
איך את יודעת שלא קונים בגלל שאת עינת שרוף, אלא כי אוהבים את הציור? אולי גם וגם בעצם.
אני אגיד לך איך אני יודעת, כי היו אנשים שלא ידעו, נכנסו. זה מוצג בבנק דיסקונט, מוצג. זה השבוע נגמר כבר, ואני יכולה להגיד לך שבאתי מפקידה בבנק, אמרה לי, את יודעת שהיה אצלי לקוח, הוא בא לחתום משהו על משכנתה וראה את העבודות, והוא רוצה, יש עבודה אחת שהוא רוצה.
העמיס על המשכנתה.
את מבינה, הוא לקח משכנתה, לקח את העבודה שלי.
אני מאחלת לך שזה יקרה.
כן, אני גם נותנת הרבה מתנות, וכל החברים שלי כמעט יש להם בבית, ולאחיות שלי ומשפחה, אני אוהבת לבוא, אני אהב למשל, יש עבודה שלי, של עץ דקל גדול.
אני מאחלת לך הרבה הצלחה.
תודה.
ושכל החלומות שלך יתגשמו, והרבה בריאות, ותמשיכי ליהנות מהחיים, שיהיו לך רק ימים טובים.
איזה כיף, תודה רבה, זה הדדי.
תודה רבה. ולהגיד תודה גדולה לעורכת שלנו אלה יגענה, לטכנאים אלון מקלר וליטל אטיאס, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.
שבת שלום.